ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נמצאים כמעט לקראת סוף הזמן, ולפני התחלת חודש ניסן, חודש המיוחד, חודש הזה לכם, ראש חודשים, יצירת עם ישראל. ולפנינו, בעזרת השם, חג הפסח, כתוב בשולחן ערוך, בגמרא, 30 יום קודם החג, עוסקים בהלכות החג. שאלה אם זה גם נאמר על כל החגים, ודאי זה נאמר על פסח, שמרובים מלכותיו, לצורך העניין, עומדים בישיבה משנה ברורה, כל אורח חיים זה שישה חלקים, כמעט חלק שלם, חלק ה' עוסק בהלכות פסח, כל כך הרבה יש ללמוד. וליל הסדר הוא במרכז הכל, לילה הגדול בשנה, בזוהר הקדוש מתאר לנו תיאור נפלא מעולמות העליונים. זה מודפס באגדות לפני המגיד. מתאר לנו הזוהר הקדוש, איך הקדוש ברוך הוא קורא לפמליה שלו, פמליה של מעלה, למלאכים, ואומר להם, תלכו לבית הזה והזה ותראו איך בניי מקיימים את מצוות סיפור יציאת מצרים בשמחה. ולדבר הזה, כתוב בזוהר איזה ביטוי מיוחד, הם מודים לו על עם הקדישא דאית לבארה. פעם הסברנו מה זה עומק העניין, עכשיו לא ניכנס, מה זה ההודעה הזאת. כל פנים, ליל הסדר יכול להתאפס כארוחת הסדר, אולי להתאפס לפולקלור, קניידלך. ליל הסדר, ליד זה צריכים לאכול קצת מצה, קצת מרור, קצת קרפס. העיקר נפגשים עם המשפחה ועושים ארוחה טובה. ישראל קדושים, זה דבר נכון, יפה. מצוות שמחת יום טוב. שבן ישיבה יוצא מזמן חורף, בחמישה חודשים של לימוד, ומגיע הביתה, והוא זכה גם ללמוד בישיבה, ולמון עכשיו סגרו שלא רואים, וללמול פני הקודש, הוא מסתפלה מנחה ושחרית וערבית, והוא רואה את המקדש, הוא יודע שלשם מכוונות העיניים העליונות, המשגיחות על ישראל. יהיה כאן קורבן פסח ויהיה כאן את כל הדברים. מי שזוכה יגיע הנה בערב פסח להגיד קורבן פסח בכותל, הוא ירגיש את המלאכים רצים עם רבבות, לא יודע אם רבבות, אבל כל כך הרבה שבאים להגיד ושמע פרים שפתנו קורבן פסח, ונכנסים לתוך זמן כל כך גדול. ואנחנו שיוצאים לבין הזמנים, לחג הפסח, מתוך האווירה הגדולה של הישיבה, של בית המדרש, של המקום המיוחד שלנו, צריכים להביא את האורות המיוחדים שלנו לליל הסדר. כל אחד והבית שלו, מי שזכה וכבר יש לו משפחה, זה הוא העורך, או הוא מביא את התכנים, או לילדים שלו, וכולם יזכו בעזרת השם. אבל גם מי שהוא בן אצל שולחן אביו, הוא ודאי צריך להביא את המבט העליון של הישיבה, שזה צריכים לעסוק הרבה בלכות ליל הסדר, בהלכה, לעסוק הרבה ברוחניות המיוחדת, מצד הנשמתי, ביחס לכל העניין של חג הפסח וליל הסדר. כל זה להביא לשולחן הגדול הזה, שהקדוש ברוך הוא יקרא למלאכים ויגיד, לך תראה הבית של השולחן של המשפחה הזו של הבחור הזה מישיבת הכותל, לכו תראו. אולי זה יהיה ברעננה, אולי זה יהיה באקו, אולי זה יהיה בחספין, אני לא יודע איפה זה יהיה. אבל האורות הגדולים האלה צריכים לבוא, והכל מתחיל מדקדוק הלכה. יש לנו זמן קצר, אני התכוננתי, אבל נראה לפי הזמן, אולי היו שאלות, אולי היו דברים, קצת לנסות לראות איך משתדלים לקיים מצווה בשלמות, ליל הסדר, שלא מצינו בשום מקום אחר. זה משהו מדע מדויק, סידרו לנו סימנים, ליל הסדר, היינו יש בו סדר, היחץ לא יהיה אחרי המאגיד, אבל היחץ יהיה לפני המאגיד, ואז נשאל בהמשך אולי נגיע למה. הכל הוא בנוי כסדר שתקנו לנו חז"ל, ואנחנו ממשיכים לספר ביציאת מצרים, ממשיכים להעביר הלאה. זה בני אשכנזים, לפחות אצל חסידים, נוהגים ללבוש קיטל. מה קיטל בליל הסדר? אפשר תמיד להגיד תשובה, תשובה, תשובה. ממורי ורבי הרב קאט שמעתי פעם שלובשים קיטל שזה בגד מתים, לא בצד של העצבות, יזכור לו יום המיטה, אלא בצד של חובת העברת המסורת. ליל הסדר זה אב לבן והגדת לבנך, אם זוכרים, הגעת לנכדך, שגם זה בן בנו, הוא חייב בתלמוד תורה שלו. ממשיכים להגיד, אב, בן מפי אב, בן מפי אב, עד משה רבינו, עד ריבונו של עולם, ועברתי בארץ מצרים. זה מה שאנחנו רוצים בליל הסדר. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה מקור הראשון. יש פה רמב״ם. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. רמב״ם גרס להראות, יש גרסה לראות, אם זה בנפש או בחינה חיצונית, שני הדברים אמת. לכן אצל תימנים נוהגים לעשות ולהראות, יש גם היום בעולם שלנו כאלה שרוצים להמחיז. בסדר, תבוא הברכה. העיקר שנזכה להגיע לא להצגה, אלא לאמת הנפשית הזו. שחייבים אנחנו לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים, ואת להרגיש את הגאולה הזאת, שכמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, הרב קוק אומר שהגאולה הזו נמשכת, זה התחיל מיציאת מצרים, הזרוע הנטויה היא ממשיכה לשגרירות של אמריקה בירושלים, והיא תמשיך 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 עד הגאולה השלמה. זו אותה יד נטויה שהקדוש ברוך הוא הניף במצרים לגלות את שמו הגדול. אנחנו נכנסים לליל הסדר לתוך כל המהלך האלוקי הגדול הזה של עם ישראל, ומתחברים אליו דרך קיום מצוות מעשיות, כי זו היהדות. היהדות היא לא פולקלור, היהדות היא מעשיות. יהודי חי לפי שולחן ערוך, בפרטים הקטנים ביותר, איך הוא מדגדג בהלכה. אם הוא לא דגדג, פולקלור היה לו, את המצווה הוא לא קיים. אז ננסה קצת קצת לטעום מן הדברים הללו בסדר ההגדה. הרמב״ם, כמו שהובא כאן, הוא כותב כותב כאן את ההלכות, אנחנו צילמנו כאן מעט, הוא כותב כאן את ההלכות איך צריך להיות ליל הסדר. ויש פה דבר מעניין, הרמב״ם כותב בפרק ו' מצוות עשה לאכול מן התורה לאכול מצה. בפרק ח' הוא כותב את דרך ההתנהלות של ליל הסדר. בפרק ז', מה שצולם כאן לפנינו, הוא בעצם מלמד אותנו, אני חושב, את התוכן הרוחני. בכל דור ודור, אומר הרמב״ם, חייב אדם לראות או להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ועל דבר הזה ציווה הקדוש ברוך הוא וכו' וכו' וכו'. מה ההשלכה המעשית? מרמב״ם בהלכה השנייה, בהלכה הזין, לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה, כיוון שאנחנו נצטוונו לראות את כאילו יצאנו ממצרים, צריכים לחיות את האמונה. זה ראש השנה לאמונה, כתוב בספרי העבודה. זה לילה של אמונה, והגדת לבנך את האמונה, את הנצחיות הישראלית. כיוון שכן, כיוון שכן, אומר הרמב״ם, שזה השלכה מעשית. צריך לאכול ולשתות. בגלל זה צריכים לאכול ולשתות? לא, אומר הרמב"ם צריך לאכול ולשתות, והוא מסר דרך חירות. עכשיו, אחרי זה כותב הרמב"ם הלכה של דלת כוסות, מה זה קשור לעניין הזה? מה זה בעצם העניין הזה של נכנס פה איזה משהו מסוים של והוא מסב, שזה מיוחד לליל הסדר, כולם יודעים הסבה, ולמה זה כתוב כאן, ולמה זה קשור לתוכן של לראות עצמו כאילו יצא ממצרים, וכמה צריך להסב? הרמב"ם בהמשך כותב בהלכה אחרת, ומתי צריכים הסיבה בסוף ההלכה? בשעת אכילת כזית מצה, בשתיית ארבע כוסות האלו. האם זה מעכב אם אדם לא הסב? האם הוא צריך לאכול עוד פעם? הוא לא הסב? הרבה יהודים לא מודעים בכלל לעניין הזה. לפי מה שכתוב כאן ברמב״ם, צריך לקיים את זה. ושאר אכילתו ושתייתו אם הסב, הרי זה משובח. ואם לא ולא צריך, משמע שכאן זה מעכב. זאת אומרת, הרמ"א כותב שיש הידור לקיים הסיבה כל הזמן, אבל המצווה שהיא מעכבת, הרמ"א כותב בסימן תפעין ב' לכתחילה יסב כל הסעודה, לכתחילה מתנהגים בצורה מיוחדת ליל הסדר, ברחבות, בנחת. השאלה, מה זה הלהסב, מה זה הלהסב הזה, שזה דין הדגמרה? אינני רוצה להיכנס כעת להתעמקות בראשונים, כי יש בזה חקירות מאוד מעניינות, כי אני רוצה לדבר היום על צדדים מעשיים. אבל מהי המשמעות של הדבר הזה, של דין הדגמרה, שצריכים לקיים אותו? המשמעות היא להרגיש, המשמעות היא להראות שאנחנו יצאנו ממצרים, ואנחנו נוהגים כבני חורים, כבני חורים. ברמב״ם, בפירוש המשניות, כתב שהסיבה כדרך שמלכים וגדולים אוכלים. כדרך שמלכים וגדולים אוכלים. דרך בני מלכים לנהוג כבוד וססלה. זאת אומרת, בני מלכים, מתנהגים כבני חורים, מתנהגים כבני מלכים. מה המשמעות של הדבר הזה ואיך זה צריך להתרגם? אז אנחנו יודעים שכתוב להסב על צד שמאלו, מקווה שלומדים. ראיתי באחד מאחרוני זמננו שרוצה לטעון, אם זה כבני מלכים, אז יש גם דין שהכיסא יהיה מכובד. יש גם דין שהוא יושב כבני מלכים, יושב בצורה מכובדת, חוץ מהצד שמאל. חוץ מהצד שמאל, שזה דבר שמעכב איכשהו להטות על צד שמאל, באופן שזה נוח לו, באופן שהוא מרגיש בני חורים, באופן שהוא מרגיש באמת בצורה נוחה וגם מכובדת לפי הדבר הזה. וכך גם נראה בזה שהשולחן ערוך אומר שבליל הסדר מסדרים את השולחן בצורה יפה כפי כוחו. ככה כתוב בשולחן ערוך, סדר שולחנו יפה בכלים נעים כפי כוחו, ויכין בכל למושבו שישב בסיבה דרך חירות. ואפילו אני שאין לו קוראים יושב על הספסל, גם כשזה סוג של הסבה. זאת אומרת, יש פה את כל העניין המוחשי הזה שהרמב"ם מכניס אותו בפרק ז', כדי להראות בעצם איך מהות הלילה הזה, איך מהות הלילה הזה. ולכן כותבים אחרונים, מה יהיה עם אדם זקן? יש פה ביאור הלכה עוסק בגידם. כותבים אחרונים, מה יהיה עם אדם באמת הוא זקן, הוא חולה, הוא לא יכול? אז כיוון שכן, הוא יהיה פטור. כי מה כל העניין? העניין הוא שהוא בעצם יישב בצורה נוחה. מרבי גדור שמעתי לפני עשרות שנים, שיסתדר לשבת בצורה שנוחה לו על צד שמאל. אז אם ימילא זה גורם לו לסבל, אז ימילא הוא לא יהיה במלכים, הוא יהיה אסיר. אז ימילא הוא יהיה פטור, כמו שהביאור הלכה אדם פה לגבי גיבי הגידם, הוא כותב, אולי חכמים בכלל לא יצריכו, אפשר לכגון זה לא יצריכו חכמים כל הסיבה כלל. עכשיו הרמב״ם מתוך הדבר הזה כותב בעצם את החיוב, מה שראינו פה בהלכה, נכנס מלכן, הכניס ארבע כוסות של יין. מה המשמעות של הדבר הזה? זה הכל הולך עם אותו תוכן. כמו שנבהר תכף בעצם, מהי המשמעות של ארבע כוסות? אני רוצה לנסות להיכנס לפרטים קצת בקיום קדש וארבע כוסות. הרן הוא דן האם כוס, על כוס שלישית, למה שותים כוס שלישית? הרי כוס שלישית שותים אחרי הסעודה. האם זה דין בכוס רגילה של ברכת המזון? נפסק שזה ידור גדול לעשות, שצריך אולי כוס בברכת המזון רגילה גם. ורך על כוס, האם כוס שלישי זה משום הדבר הזה? אומר הרן שם, ועיקר תקנת משום חירות. למה תקנו לשתות ארבע כוסות? חכמים תקנו לשתות ארבע כוסות. למה חכמים תקנו לשתות ארבע כוסות? מה העניין של ארבע כוסות? אז כל ילד שגדל בחינוך הדתי, הממלכתי דתי, החרדתי, הכיוון החרדי, כל השמים, מי הגן אנחנו שומעים? אז כולם יודעים, לא יש ארבע כוסות. זה אחר לארבע לשונות של גאולה. ככה הילדים והנכדים מדקלמים בשולחן הסדר, טוב מאוד. אבל באמת, אם אנחנו מסכים להביא מבחינה למדנית והמשמעויות ההלכתיות של זה, אז בעצם המשמעות של שתיית ארבע כוסות זה משמעות של חירות. כי כתוב בגמרא שאם אדם שתה יין חי, לא מזוג, צריכים למזוג את היין שיהיה טעים, מזוג הכוונה היא לערב במים. אז אם הוא שתה את זה חי, הוא יצא ידי יין ולא יצא ידי חירות. זאת אומרת, חירות זה דין בליל הסדר. רש"י אומר שם, כלומר, לא מצווה שלמה. אבל חירות זה דין בליל הסדר שאנחנו שותים יין. יין זה חשוב, זה משקה חשוב, זה לא דין של פורים. זה דין אחר לגמרי. כי בסעודה חשובה מביאים יין, בני מלאכים. כך אומרים פה ברמב״ם. אל חזל תקנו לטעמים גדולים ועליונים. גם את זה אנחנו רוצים ללמוד. לטעמים גדולים ועליונים. השם מביא ארבע כוסות ביד פרעה, מה השאלה, מה הקשר, הוא ארבע לשונות של גאולה. אולי כוס חמישי, וארבע אותיות השם, וכל כך הרבה דברים נאמרו על הארבע הזה. אבל זה כבר תמה דקרה. העניין המרכזי הוא בעצם שתקנו דרך חירות. דרך חירות שבזה הוא שותה, והוא מראה את העניין התוכני הגדול שאמרנו מקודם. שאנחנו צריכים לחיות את יציאת מצרים. כתוב בראשונים, באבן עזרא אני חושב, בעבור זה עשה השם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו כדי שנהיה ככה. גריז היה בליל הסדר אומר, בביקדו בדרשת שבת הגדול, כמדומה אני מזכיר את זה. אנחנו יצאנו ממצרים כדי לקיים את המצוות, כדי לאכול מצה ומרור. זה העניין, יצאנו ממצרים כדי להיות עם השם. אז אם ככה, ליל הסדר מבטא את כל העניין הגדול הזה. אבל השאלה, אם אנחנו רוצים לתרגם את זה להוראה מעשית, אז אנחנו ננסה לעמוד על כמה פרטים מעשיים שנוגעים לקיים את המצווה בשלמות. התוספות, בטעות תדפיסו כאן תוספות אחר, אז נדבר בעל פה. התוספות בתחילת ערבי פסחים, הוא דן בשאלה, האם ליל הסדר זה כמו קידוש? בליל הסדר, בקידוש, בשבת רגילה, נמצאים פה בלי עין הרע, ישיבה גדולה, או יש משפחה גדולה, ועומד המקדש, בעל הבית, ויש לו גביע לפניו, או מי שמקדש, שכיבדו אותו לקדש, והוא אומר את הקידוש, ושותה יין. האם ליל הסדר זה אותו דבר? האם מי שלמד הלכות שבת יכול לבוא להלכות ליל הסדר בלי ללמוד הלכות ליל הסדר? האם הוא יצא ידי חובה בקיום מצוות ארבע כוסות או מצוות קידוש בליל הסדר? התשובה היא לא. אז התוספות בדייק לא יפחתו לעני מארבע כוסות, אומר משמע שאין נותנים לבניו ולבני ביתו קיים לעצמו, והוא מוציא את כולם. וסברה היא דמה ישנה ארבע כוסות מקידוש, דכל השנה אחד מוציא את כולם. האם בקידוש ליל הסדר עומד אחד ואומר קידוש ומוציא את כולם ידי חובה? ומה התשובה? יש מישהו שנוהגים ככה אצלו בבית? מישהו ראה שעם ישראל נוהג ככה? לא ראינו. הפוך. חסידים נוהגים שכל אחד יש לו כוס וכל אחד אומר את הקידוש אפילו בליל הסדר. אומרת שכל השנה לא אומרים. יש אולי עידור כזה, מי שרוצה להחזיק כוס בזמן הקידוש של המקדש, זה יחול על זה. אבל בליל הסדר כל יהודי מחזיק כוס, כך סיים התוספות בדילמה שלו, נראה להחמיר להצמיח 4 כוסות לכל אחד. מביא לזהרות מהגמרא. כך נפסק בשולחן ערוך. בשולחן ערוך נפסק שצריכים לשתות 4 כוסות כל אחד. תודה רבה. צריכים לשתות 4 כוסות כל אחד. כך עם ישראל נוהג כולם. אז קודם כל אנחנו אומרים שזה כבר לא כמו קידוש של שבת. אנחנו אומרים שבקידוש של שבת אחד מקדש ומוציא. פה צריך כל אחד. מה העניין? לפי הרן הזה, בעצם ההסבר הוא כזה. ככה ראיתי היום, אני שמעתי את הרעיון הזה ממורי ורבי הרב כץ, אני ראיתי היום שהגריז כותב את זה. בעצם יש פה מבט שאנחנו צריכים להבין אותו. מה זה קידוש בליל שבת? מה זה קידוש? כמעט כל עם ישראל עושה קידוש. מה זה קידוש? לכבד את השבת בכניסתו על כוס. מה המשמעות של זה? מה המצווה לעשות? אם אדם אין לו יין, אז הוא יקדש על פת. ואם אין לו גם פת, אז הוא לא יקדש את השבת? מה העניין בקידוש? העניין בקידוש הוא בעצם לקדש את השבת. ברוך אתה השם מקדש השבת. עכשיו, כיוון שזה כך, תקנו את זה לשים על כוס. יש חופה, בעזרת השם שבוע בחופה בישיבה, החתן יושב כאן, יש חופה. אז אולי החתן היה צריך לברך, כמו שנהגו בג'רבה. אז הרב מקדש, הרב המקדש הוא מברך על כוס. ברכה, מה, הנושא פה זה הכוס? מה בחופה צריך כוס? עושים ברית מילה, מביאים כוס יין. מה צריך פה עכשיו כוס יין? בשביל לשים לתינוק ומלך בדמי חייש? קשרו לליל הסדר. אלא מה? התשובה היא שיש פה דין לברך ברכה. וכיוון שמברכים ברכה במציאות שלנו, אנחנו לא חיים בעולם האצילות, אז אנחנו חיים בעולם, יש לנו את עולם העשייה, אנחנו לוקחים את הקידוש, את הברכה, ושמים אותה על כוס, אז צריכים לטעום מהיין. אז באמת בברית מילה, או בחופה, לא צריך לשתות שיעור. לא ראינו שהחתן שותה שיעור, לא צריכים להחמיר את השיעור. הוא רק תואם. יש כאלה מססילים שגם הרב, היינו פה באחת החופות של בני הישיבה. אבל בעצם, למה פה הוא שותה רק תואם מהיין? הקלה תואמת מהיין, חתן תואם מהיין, ברית מילה. לא צריך, לא, אין דין לשתות רוב כוס, רוב שיעור. יש תשובת הרשב"א על זה, בית יוסף, תז. בקידוש של ליל שבת, זה דבר שונה לחלוטין. בקידוש של ליל שבת יש דין של שיעור. למה יש שיעור בליל שבת? התשובה היא כזאת, צריך לקדש את השבת בדברים. צריך להגיד ברוך אתה השם מקדש השבת על כוס. וכיוון שאומרים על כוס, צריכים לשתות? אז כמה צריכים לשתות? אם יהודי היה באיזה מקום, והוא ראה שהמקדש, קידש, וטעם טיפה מהיין, שלא יעליב אותו, שילך לצד, ויעשה קידוש עוד פעם. כי אולי יצא ידי חובת קידוש? קידוש זה דבר חשוב, זה מצווה דאורייתא. אם אנחנו עושים את המצווה דאורייתא על הכוס, צריכים גם שיעור חשוב. כמה זה שיעור חשוב של קידוש שצריכים לשתות? אז כאן בדף לפנינו כתוב, בהלכות שבת, כתוב שם שצריכים לשתות מלוא לוגמיו, תסתכלו בסעיף 6, צריך לשתות מכוס של קידוש כמלוא לוגמיו. דהיינו כל שיסכנו לצד אחד בפי ויראה מלוא לוגמיו, והוא רובו של רביעית. רובו של רביעית. אחרי זה נדבר על מספרים בעזרת השם. הוא רובו של רביעית. אז בקידוש צריך לשתות כמלוא לוגמיו. יש דין של כוס? לא. יש דין של רביעית? לא. אנשים אומרים, רוב כוס, רוב כוס. לא נכון. רוב כוס, רוב כוס. נו, 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 רוב כוס. לא נכון. אין דין של רוב כוס. אם עשו קידוש, הביאו גביע גדול, לכבד את הקידוש. כמו שהיו נוגעים פה בישיבה בפורס מפה, שאלנו פעם, גביע כזה גדול. או אם בחופה יביאו כזה. אז החתן צריך לשתות רוב כוס? אמרנו שהוא לא צריך אפילו לשתות מלוא לוגמיו. אבל בקידוש יש דין, אין דין של רוב כוס. כוס בדרך כלל הוא רביעית. אז יש פה דין מלוא לוגמיו. ומלוא לוגמיו זה יכול להיות מתאים לרוב כוס, אבל זה לא נכון. אם הגביע הוא גדול, צריך מלוא לוגמיו. מלוא לוגמיו זה נניח 44 סמ"ק. אז אם בליל הסדר אדם ישתה מלוא לוגמיו, הוא יצא ידי חובה כמו בקידוש? התשובה היא לא. כי מה הרן אמר? הרן אמר שבליל הסדר חזל תקנו להראות את העניין הזה של החירות על ידי שתיית ארבע כוסות. למה ארבע ולא תשע? כך חזל תקנו. אנחנו אומרים, אשר קיצרנו מצווה וציוונו. היכן ציוונו שאת הגמרא במסכת שבת? הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה לשמוע לחזל. וחזל אמרו ארבע כוסות. לטעמים נסתרים ועליונים, אפשר לנסות ללמוד. אז אם יש דין לשתות כוס, אז זה לא שייך למלוא לוגמיו. מלוא לוגמיו זה שאין דין של כוס, יש דין של ברכה. וכיוון שהברכה צריכה להיות על כוס, אז צריכים לטעום, וכמה לטעום שיהיו חשוב. אבל בליל הסדר צריכים לשתות כוס. אז כמה צריכים לשתות בליל הסדר? תגידו, כמה צריכים לשתות בליל הסדר מהכוס? מה? למה? איך הגעת לזה? לא שמעת את מה שאמרתי כשנכנסת עכשיו. עוד פעם, בשקידוש של שבת אתה צריך לעשות ברכה. לעשות ברכה, אז צריכים לעשות על כוס, צריכים לטעום. כמה לטעום? אמרה הלכה שיעור חשוב מלא לוגמה. בליל הסדר אמרו לך, תשמע, צריכים לשתות ארבע כוסות. כמה כוסות? ארבע. כמה לשתות מכל כוס? כמה? ארבע כוסות. מה זה כוס? כמה זה כוס? מה? הכל. זאת אומרת, אם יביאו לי בליל הסדר גביע כזה גדול לכבד את ליל הסדר, כמה אני צריך לשתות? מה? הכל? לכאורה את כל הכוס? באמת כך סבר אמר דאטרה הרמב"ן, כך פוסק שולחן ערוך הרב. באמת חבדניקים אולי עושים ככה. זאת אומרת, מה אם יביאו גביע גדול גדול גדול? יש בהלכה מושג, מי שלומד בישיבה יודע את המושג. הוא יודע שיש מושג כזה בהלכה, גם מבחינה בעולם הדמוקרטי זה גם קיים, גם קיים. רובו ככולו, אם לראש הממשלה יש 61 מנדטים, הוא יכול, אם כולם יצביעו, לנהל את המדינה. למה? יש לו רוב כוס. כמה כוס? 120. יש לו רוב. אז רוב כוס זה רוב חידוש של ההלכה. אם אומרים אולי לא, זאת אומרת שבליל הסדר כמה צריך לשתות בארבע כוסות? כמה? כמה? לא נכון. לא נכון. עוד פעם, בליל הסדר תקנו לשתות ארבע כוסות. אז כמה צריך לשתות? יש לך כוס, כמה צריך לשתות מהכוס? כל הכוס. אתה רוצה לקיים מצוות ליל הסדר בשלמות? כל הלילה הזה זה משהו כמו ראש השנה, זה כל כך גדול. אתה רוצה לקיים מצווה בשלמות? זה לא הקניידלך. קניידלך זה שמחת יום טוב. הכל מידע לפי מנהגיה. מה זה לקיים את המצווה? זה לשתות ארבע כוסות כדין. ואחרי, אני מקווה שנביא, אני לא יודע אם נצליח, מציא מצא. אבל אני, כשמתבגרים, יותר חשוב שאנשים באמת קולטים ולא השיעור נאמר. ובסוף יחיו את זה ולא שמעו שיעור. לכן אני מעיט, זה מבאר יותר. אפשר להגיד מהר מהר את הכל. בליל הסדר, ואתה בחור נפלא משיבת הקוס, אני צריך לשתות את כל הכוס. אתה לא יכול? בוא נראה איך עושים שזה יהיה כמו שצריך. אז צריך לשתות, תסתכל, אתה לא מאמין לי? אולי. תראה את השולחן ערוך, תסתכל. ארבע, תסתכל ארבע. כן? לא, לפני זה, שיעור סעיף ת', שיעור הכוס רביעית, לאחר שימזגנו. אם הוא רוצה למוזגו. וישתה כולו, או רובו. אומר המשנה ברורה בלמד במספר ארבע, כולו רובו. היינו כולו לכתחילה. או רובו בדיעבד. אז בשביל מה באנו ליל הסדר? לעשות בדיעבד? באנו לעשות את זה כתחילה. אם עשו את זה כתחילה, אז תשתה את כל הכוס. אתה לא רוצה לשתות את כל הכוס, אל תיקח כזה גביע גדול. השאלה כמה צריך, אני מקווה שנבהר את זה. אבל זה הדבר הראשון. הדבר הראשון זה צריכים לשתות את כל הכוס. כל הכוס, ובדיעבד את רוב הכוס, כי אין דין של שתייה. יש דין של שתיית כוס. לא כמו בשבת. הראינו פה באותו עמוד את סעיף הזה, מול הסעיף הזה, בהלכות שבת. להלכות זה, זה דין אחד. דבר אחד אמרנו, שונה שבת מזה, שהמקדש בשבת הוא אחד. ובליל הסדר, גם נשים וגם ילדים, לכולם יש כוס. דבר השני, שצריכים לשתות את כל הכוס. בגלל שכוס בדרך כלל זה רביעית. תסתכל, שיעור הכוס נקרא עוד פעם איתי. שיעור הכוס רביעית. מה הכוונה שיעור הכוס רביעית? מה זאת אומרת? תסביר לי אתה, מה הכוונה? אני... למה? לא צריך ברכה אחרונה, כבוד הרב. למה צריך ברכה אחרונה פה? אני לא קוצר בכוס ראשונה ברכה אחרונה. שיעור הכוס, אני יודעתי, הפשט הוא כזה. שיעור הכוס הוא רביעית, פירוש הדבר, שאם לקחת הכוס, באמת זה נפקא מינה גדולה, אני אומר לכם מבתים, זה הרבה בתים אצלנו, מה לעשות? מחלקים, עורכים את הכוסות, תביא לי כוס, תביא לי כוס, יותר יפה, יותר קטן, יותר גדול, אני לא שותה הרבה, תביא לי קצת. שיעור הכוס רביעית, פירוש הדבר, תקשיבו טוב, אם אדם לקח קוץ של הגן עם פחות משיעור רביעית, הוא לא קיים ארבע כוסות, הוא צריך לעשות ליל הסדר עוד פעם. זה שיעור הכוס רביעית. ברכה אחרונה, הרב צודק, זה עוד עניין. כשיהיה ברכה אחרונה, ואני עכשיו ברכה אחרונה, שיעור הכוס הרמב"ם, שולחן ערוך עוסק עכשיו בשיעור כוס. לכן אמר שולחן ערוך, שיעור הכוס רביעית, מזיגה או לא מזיגה, זה עוד עניין, וישתה את כל הכוס. כי יש דין לשתות כוס. עכשיו צריכים לשאול את עצמנו, כמה זה אומר במספרים? הרב לא מסכים איתי? אז עכשיו אני אסביר מה הרב אמר. הרב אמר בקיצור, הוא סומך אלינו שאנחנו מבינים את הכל. אני אסביר את דברי הרב, אני אתורגם, אתורגמן. איפה הרב קורא את זה? לי יש שולחן ערוך אחר. למה? הרב, סתכל, הרב מתכוון למשהו אחר, הרב. יש לרב שולחן ערוך. סעיף ת' שיעור הכוס רביעית לאחר שמזגנו. וישתה כולו או רובו. היינו, לקחתי כוס, הרב ציק הזכיר עכשיו מספרים, ברשו לי לא לדבר מספרים. בוא נגיד רביעית, שיעור הכוס רביעית, לקחתי כוס היא נקראת רביעית. עכשיו בא השולחן ערוך ודן ולזה הרב מתכוון, ואם יש בו הרבה רביעיות, אם רצו, השוור רצה לכבד את החתן, אז הוא הביא לו כוס, משהו גדול, כמו שהרב ציק אמר, 250-300. 250-300 לכל הדעות זה 2 או 3 או 4 רביעיות, נכון? אז לכן אומר שולחן ערוך, ואם יש בה הרבה רביעיות, הכל לפנינו בסעיף 3, ואם יש בה הרבה רביעיות, שותים ממנו כך בני אדם, והרמב"ן אומר שלשתות רוב הכוס. לא, יש, מחילה, יש אומרים, אז זה הולך על הדעה השנייה, על השאלה השנייה. יש בשולחן ערוך שתי מקרים. צריך לחלק אותו לסעיף ת' וסעיף י', סעיף ת' א', סעיף ת' ב'. סעיף, כמו שהיום בסו בטור, סעיף ת' א', שיעור הכוס רביעית, סעיף ת' ב', ואם יש בה הרבה רביעיות, בזה נחלקו האם שותים, אפשר לשתות מזה כמה אנשים, או צריך לשתות את כל הכוס גם בזה. הרב רואה את זה אחרת? נכון, אבל אני אומר לך, איפה הרב קורא את זה? איפה הרב קורא? מה? סי, עוד פעם נקרא, אבל יש לנו את זה בדף, לא אני. בסעיף ת' זה נמצא פה בתחילת הטור השני. שיעור הכוס רביעית, לאחר שימזגנו. אומר המשנה ברורה, היינו לא באים על רביעית יין חי, אלא רביעית ביחד עם המים. זה אחד, נכון? אז שיעור הכוס הכניס את זה, לא נוגע אלינו. שיעור הכוס, אני רוצה לדבר על זה, שיעור הכוס רביעית. זהו. וכמה שותים, רגע, ואם לקחת כוס רביעית, כמה זה רביעית? אז כולו או רובו. רגע, אז כולו או רובו. אמר המשנה ברורה, מה זה רביעית? הרב ציק, טוב, אני אתקדם, תוך כדי הדברים שאני אענה, אני אתקדם ממה שהרב ציק אמר. הרב ציק אמר שיש שני שיעורים. יש מה שנקרא כוס סגון, רב חיים החזון איש. אני אסביר את זה אם יהיה זמן, אני מאוד רוצה להסביר את זה. פעם אחת נבין מה העניין, או הרבה פעמים מבינים כבר. יש שיעור 150, שנקרא כוס סגון, ויש שיעור כוס, 86, לפי רב חיים נאה, הרב יצחק יוסף, אני חושב שפה פעם היה, הוא אמר 81, ברב עובדיה כתוב, זה סדר גודל של 80 או 150. זה רביעית. הכוס של החפץ חיים בעצמו מצאו אותה, היא הייתה כוס של 86. מה שקויר עם העולם חזוניש, זה מסיבה אחרת שאני מקווה שנסביר, זה 150. זאת אומרת, אז בוא נגיד אפילו נלך כמו החפץ חיים. הרב מורל, שיעור הכוס לפי החפץ חיים בבית שלו, הכוס שלו היה 86, רב חיים נאה. אז אומר שולחן ערוך, שיעור הכוס, הרב יגיד אם אני מבין את זה אחרת. כמה, איזה כוס צריכים לקחת? אל תיקח כוס של הגן. אני אגיד לכם אחרת, אני ראיתי שטועים בדבר, אני מודד. אני ראיתי שטועים בדבר. מישהו מבני המשפחה קנה גביה מכסף, רצה לכבד את החתן או את הבר מצווה, הוא קנה לו גביה. מה לעשות שהגביה הוא רק 74? אם אדם לקח אותו בליל הסדר או בקידוש של שבת, לא יצא ידי חובה. מה לעשות? אצל המורי הרב אדרי, שהיינו בקישור א', הוא נתן לנו משל נפלא. היום יש משל יותר טוב. הוא אמר שאם יש מפתח והוא משופשף קצת, הוא לא פותח את הדלת. היום מישהו ישלח אימייל, יוריד את הנקודה. זה לא יגיע בחיים. מה לעשות? זה העולם. העולם שלנו זה עולם שצריכים לעשות המצוות כמות שהם. לא עשית? פולקלור עשית. האם תקבל שכר? קדוש ברוך הוא נותן גם על הכוונה אולי שכר. את המצווה לא קיימת. אז שיעור הכוס צריך להיות רביעית. עכשיו השאלה השנייה, כמה שותים מהכוס? כמה שותים מהכוס? אז אומר המשנה ברורה, תראו, היא תהיה ביחד. משנה ברורה, לעמד, כולו רובו, אומר המשנה ברורה, לכתחילה, כולו רובה בדיעבד, ומדינות שהיין ביוקר, אפילו לכתחילה סגי ברובו. דיינו, כל המציאות של החיים שלהם היא בדיעבד, אין להם יין. אין להם יין. אז ישתו לכתחילה, זה, טוב, אני לא רוצה להריך, נראה לי זה פשוט. נכון, טוב, מה לעשות? אומר הרב ציקי בצדק, מה יהיה אם עכשיו לא קנו לו כוס של 74, הוא מתארח, רצו לכבד אותו, הוא אורח, מישהו זכה להזמין בן חוצץ לשולחנו, הוא מכבד אותו ונותן לו או גביע מזכוכית או גביע מכסף גדול, ואם הוא ייקח לפני יום טוב, גם יום טוב אפשר כי זה צורך מצווה, יראה כמה יש בקוס, הוא ייקח בקבוק יין שכתוב עליו, בקבוקים הקטנים האלה שנותנים בכל מיני מקומות, יש בזה 200, הוא ישפוך את זה לקוס, זאת היא הגבוהה המזכוכית, וישאר עוד מקום, זה הרב ציקי מתכוון. כמה יש בקוס? 240. נשאלת השאלה, הרב מורה לזה התכוון, אבל אני רציתי להסביר יותר לאט, אם אדם קיבל כזאת קוס בליל הסדר, אמר הרב ציקי בצדק, הוא יגיד, אפשר קוס יותר קטנה? אתה לא כמו המשנה ברורה, בסדר? אבל המשנה ברורה אמר, המשנה ברורה אמר, היינו כולו לכתחילה, על מה הולך הדבר הזה? וישתה כולו. נכון, אז זה אנחנו מדברים עכשיו על כוס של 86.
כולו כוס של 200, לפי הדעה הראשונה, ישתה רוב רביעית.
נכון, אבל לפי איזה דעה? הרב, אתה מציג את זה כמחלוקת, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל הרב, לא, הרב הולך צעד קדימה. אני יהודי פשוט, איזה כוס אני אבקש? אומרים לי, תבחר לך איזה כוס אתה רוצה. אני, אז אני אגיד לך מה אני אציע לך. לא, אולי לא נגיע כבר. אז השאלה אם תבחר כוס של 150 או כוס של 86. את מסכים איתי? יופי, רגע, רגע, נכון? החלטתי שאני לוקח 86, הרב עובדיה אומר, נדמה לי 81. החלטתי לקחת 81. נשאלת השאלה, כמה אני צריך לשתות? רגע, רגע, רב. אחר כך נתנו לי לבחור כוס של 200. אחד לידי בחר כוס של 200. והוא בא לרב מורה ושואל אותו, הרב, כמה אני צריך לשתות מהכוס של 200? יופי, אני מסכים. אז אין מחלוקת בינינו. רגע, אבל במקרה של הבחור הראשון שלקח את הכוס של ה-86, אז כמה הוא ישתה, כמה הרב יפסוק לו? מה? הרב? הרב, אני לא יודע, לי יש שולחן ערוך אחר. הרב, לי, אני לא יודע, לי יש לרב שולחן ערוך אחר כנראה. אפשר לראות מה הרב קורא? שולחן אור מהדורה של פרנקפורט אולי, לא יודע. מה?
גם
במתן
הגדול
של
התרבית, וגם בקוס הקטן הגדול של
התרבית. משנה ברורה לא אומר כמו הרב. אני אומר אותו דבר על המקרה השני, ולא על המקרה הראשון. מה? המשנה ברורה מדבר על החלק הראשון, על תת א', לא על תת ב'. איזה יש אומרים ראשון, גבלת לך? איפה יש שאומרים ראשון? יש פה לא ספרדי ולא אשכנזי, יש פה שתי שאלות בשולחן ערוך.
לפי הדעה הראשונה,
אני עכשיו ירדתי לעומק דעתכם. רגע, עכשיו ירדתי לעומק דעתכם. לא, אני לא מסכים איתכם, אני אסביר מה אתם אומרים. אנחנו, איך לומדים לקרוא שולחן ערוך? הלוואי שכולם יסתכלו איתנו, זה נפלא שיוצא פה. איך לומדים שולחן ערוך? סתכלו. איך לומדים? כולם יודעים, מי שנמצא בישיבה ולומד, קצת תואם טעם הלכה ולא חי מפניני הלכה בלבד, כבר לומד איך נראה שולחן ערוך בעיניים. פניני הלכה זה נהדר, לא תבינו אותי לא נכון. הוא לומד רק ילקוט יוסף. הוא לומד שולחן ערוך בישיבה. אז הוא, אני לא התכוונתי להגיד שלא ילמד פניני הלכה ברב עובדיה. אבל הוא לומד איך נראה שולחן, הרב יודע איך נראה שולחן ערוך בארבע חלקים עוד מעט כבר. הוא יודע איך נראה שולחן ערוך, אז הוא יודע שיש כלל ביד מלאכי, שסתם ויש הלכה, שולחן ערוך כתב הרבה פעמים, סתם, דיינו דעה סתמית, ויש אומרים כך וכך. מה הלכה? מה הלכה? מה בחור בישיבה אומר? מה הלכה? מה? סתם. כמו הדעה הראשונה, סתם ויש הלכה כסתם. אז למה שולחן ערוך כתב ויש? למה הוא כתב עם זאת הלכה? מה? אתה כבר אשכנזי, אתה יש לך גישה. זאת אומרת ככה, הוא למד בכולל, אצל רבי יעקב, אצלנו המשיכו את המסורת, והוא למד כמו התז והשח והמשנה ברורה, לא כמו הרב עובדיה והגרא. גישה אחת בפוסקים אומרת, וזה כתוב בהקדמה של הבית יוסף לשולחן ערוך, וכך דעת הגרא. תשמעו טוב, בין ישיבה מה צריך להבין? השולחן ערוך כתב ארבע חלקים, השטור כתב ארבע חלקים, השולחן ערוך אמר אני מחלק את זה לחלקים כמו תהילים, כל חודש תגמור ארבע חלקי שולחן ערוך, שבוע לאור החיים, שבוע ליורדיה וכו'. לא יהיה לך לא טס ולא שח, אחרי זה זה בא, והמשנה ברורה, וכו' וכו'. זה מה שולחן ערוך התכוון. זאת אומרת, השולחן ערוך הוא ספר חזרה, ולכן דעתו של גדול הדורות, הגאון מווילנה, אין דבר כזה סתירה בשולחן ערוך. הוא ספר חזרה. מבחינת הכרעת הלכה, תלמד איך מכריעים הלכה, אם נקבל שסתם ויש הלכה כסתם, אז הוא כתב, ויש אומרים, עכשיו שאלה למה הוא כתב? אז רוב האחרונים על הדף לומדים, הוא כתב יש אומרים, כמו שאמר רב אלישע, כדי לחוש לו לכתחילה. בדעתו של הרב עובדיה זצ"ל הייתה, שהוא כתב יש אומרים, רק בשביל החזרה, כמו שכתוב, לא בשביל להתחשב בו, לא צריך להחמיר. אני הקטן בשבתות אמרתי המון פעמים, כמו בצורה שבה אני קיבלתי מסיני, מורי ורבי רבי יעקב, שאני חושב שהוא גדול דור, אולי גדול הדור בעצמו, אז רבי יעקב לימד אותנו, את המשפט הזה קלטתי בצעירותי, ששולחן ערוך בבית שלו, בהחלט יכול להיות שהוא נהג כמו היש אומרים. כך אני שמעתי מהר סיני. הוא לא סתם כתב. הוא התכוון לומר, יש לזה משקל לדעה הזאת. אתה פוסק הלכות, תדע איך להתמודד, בשעת התחת וכו' וכו' לכולה או לחומרה. עכשיו השאלה פה שהרב מורה מעלה, יש פה פעמיים יש אומרים, סתכלו, זה דבר נפלא מאוד שהתגלגלנו אליו. סתכלו, שיעור הכוס רביעית, רואים איתי יחד כולם? סתכלו, שיעור הכוס רביעית, הרב מורה אתה איתי, אולי נעשה שלום בינינו. פעם היינו, הרב לימד אותי פעם, היינו חברות הצעיר של הרב. הרב הסתכל איתי ביחד, שיעור הכוס רביעית, נכון? רב איתי? יופי. עכשיו נעזוב את המזיגה, הרב ציגי אמר זה לא קשור. וישתה כולו או רובו, ועכשיו מה יהיה אם זה כוס של 200, ואם יש בו הרבה רביעיות, שותים ממנו כל כך בני אדם, כמיין רביעיות שבו. זהו. עכשיו שימו לב טוב טוב. עכשיו אומר שולחן ערוך, זה פשוט העיר לנו עכשיו בית ספר להלכה היום. ואפילו אם יתברר שאני טועה, זה לא משנה, הבית ספר היה שווה עכשיו. סתכלו, אני אסביר לכם מה הוויכוח בינינו. אני חושב אני צודק, אבל זה בסדר, לא משנה. ויש אומרים שצריך לשתות מרוב הכוס. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, על מה הולך היש אומרים? האם היש אומרים זה כולל את כל מה שהיה עד עכשיו? אם היינו צריכים לעשות חלוקה כמו בית ספר היסודי, היינו מחלקים את כל הסעיף, איפה נושאים את הקו? אחרי, לפני ויש אומרים השני או לפני ויש אומרים הראשון? זה הוויכוח ביני לרב מורה. אני טוען ככה, תת א', שימו לב, רב מורה יבוא ויגיד פה, שיעור הכוס רביעית, לאחר שאם זה גנו וישתה כולו רובו, נקודה. זהו, אין ויש אומרים על הדבר הזה, אין יש אומרים על תת א', אין. עכשיו תגיד לי, איך נדע אם צודקים? אז מצוין, אז אין ויכוח. איך נדע אם אנחנו צודקים? מה צריכים לעשות? תשמע רב ציקי, אתה רם משיבת הכותל, מה עושים? צריכים לפתוח את הבית יוסף ולראות איך בנוי הבית יוסף. לא עשיתי את זה היום, אני מודה, לא התכוונתי להתווכח, כי זה פשוט, מה לעשות? עכשיו, ואם יש בו, רגע, מצוין, אין ויכוח, ואם יש בו, יש בו הרבה רביעיות, נתנו לי כוס של 200, שותים ממנו כל כך בני אדם כמיין רביעיות. זאת אומרת, אני יכול בכוס אחת שאני אשתה ואשתי תשתה, ועוד ילד שלי אשתה, כי זה 200, לא, לא מספיק 200, 250? גם לא. 86? קיצור, 2. בסדר? נכון? ויש אומרים, וכך פוסק שולחן ערוך הרב. אבל לא ראיתי היום, אני זוכר שפעם ראיתי. ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. כתוב בבצד בבאר הגולה, קוף הרמב"ן. הרמב"ן אומר, גם אם לקחת כוס של 200, אני סובר שהדין של כוס שחננל פה עלה עליו, זה הולך אפילו אם יהיה 200, אפילו אם יהיה 400. האדם אחד ישתה את כל הכוס. אומר הרב מורה, גם לפי הרמב"ן יש דין של רובו ככולו. ולכן, אם יש לו כוס של 200 והוא ישתה 101, בדיעבד יצא. עכשיו זה משהו אחר. רגע, עכשיו שאלתי אותו מההתחלה, אני שאל הרב פה, האם הרב התכוון לחלוק על המשנה ברורה? זה בסדר, מותר לרב. מותר לרב, אבל המשנה ברורה, תודה רבה רבה, המשנה ברורה כתב בלמד, לכתחיל על כל הכוס. אני כך למדתי את זה. על הרישה. יפה, בכושל 200. בכושל 200, לא מדובר פה. לא מדובר פה, למה? כי אני סובר כמו הרב ציקי. כשהרב ציקי אומר, אם יתנו לי כוס של 200, אני אגיד, תעשו טובה, תחליפו לי את זה. אני אגיד לכם, אני לא אספיק כבר, אני אגיד לכם, בואו נלך עוד צעד, אני אסביר עוד צעד. כי נתווכח פה, אפשר להתווכח בלי סוף, תקשיבו. נלך עוד... כן, נכון. ואם יש בו הרבה רביעיות, לפי הסתם השני, הרב תיאר מורה, אם איזה התכוונת, אז אמרתי בהתחלה, זה תת בית, אז זה תת בית. אם יש כוס 200, אז הוא לא צריך לשתות לפי הדעה הראשונה את כל הכוס. זה משהו אחר. ואם יש שותים ממנו כל בני אדם כמיין רביעיות, זה משהו אחר. זה משהו אחר. לא, לא צריך גם רוב, כי זה יותר מרביעית. גם לא צריך רוב, כי זה יותר מרביעית. שיבחר את החותן, החותן הזה מי יודע מה רוצה לעשות לו, נותן לו 200. תלים החותן סובר כמו הרב ויגדור. לא, כי אני אמרתי בכוס רגילה שלוקחים רביעית, כמה צריך לשתות?
את הכל.
עכשיו אם נתנו לך כוס של 200, זה בסדר, אמרנו שבסוף נסתדר. אם נתנו לך כוס של 200, זה משהו אחר. כוס של 200, כמה צריך לשתות? אז פה שותים ממנו כל כך בן אדם כמיין רביעיות. עכשיו נשאל שאלה כזו, ויש אומרים צריך לשתות רוב הכוס. אז השאלה היא, רוב הכוס זה כאילו ככה, אפילו אומר משנה ברורה בלמד ג', זה כבר לא מצולם, אפילו עבדי בעל מדי ברוב רביעית אפילו מכוס גדול, אחר לעניין כוסות חמיר תפי, בין דווקא רוב הכוס, ואם לאו לא יצא רוב הכוס. על מה זה הולך רוב הכוס? על הרמב"ן, כי הרמב"ן אומר שהכוס גדולה זה חל עליה אותם גדרים, ולדין הקיימלן כדעה ראשונה, שמה? שאם יביאו לו 200 יכול לשתות ממנה כמה כמיין רביעיות, ובדיעבד, ובדיעבד אפילו לכל אחד אמור, הנה כמו שאתה אומר, תראה בלמד, בלמד בית, אז משתב הוא אומר כאן אפילו ייקח רוב רביעית, שלושה בני אדם ישתו רוב רביעית, זה גם יהיה בסדר. אני חושב שזה חבל על הוויכוח הזה, כי אנחנו מאריכים זמן, זה לא רלוונטי. השאלה היא, אם אדם יש לו כוס, אם אדם יש לו כוס, כמה הוא צריך לשתות? או, זה מהר משתב הוא ראה, אם דעתו לא לשתות הרבה, יש פה תיקון, שלא ייקח כוס גדול, רק כוס מחזיק רביעית כדי לחוש לדעה זו. אל תיכנס לשאלה הזו, כי לפי דעת הרמב"ן, אם יהיה לך כוס של 200, אתה צריך לשתות 101. רב מור, התיישרנו? במקרה של ה-200 נכון, נכון, נכון. עכשיו כבר לא נשאר זמן, אז בואו נגיד בקצרה, יש שאלה גדולה, נגיד את זה בקצרה ואולי נסתכל לפחות את הקדש בזריזות, וזה נעמוד בזה. יש שאלה גדולה, איזה כוס לקחת? איזה כוס לקחת? מה זה רב חיים נאה? מה זה חזון איש? מה זה העניין הזה? צריך לקחת כוס שיש בה רביעית הלוג. רביעית הלוג. כמה זה רביעית הלוג? לוג זה ביצה וחצי. עכשיו, מה זה ביצה וחצי? זאת אומרת, כמה זה ביצה? ואם אני אדבר על החילת מסע שכבר לא נדבר היום, אני אשאל, אתה צריך לאכול כזית? מה זה כזית? מה זה כזית? נכון? אז בשולחן ערוך, נדמה לי שפה הייתה טעות ולכן זה לא נמצא, אבל בשולחן ערוך, בסימן... תף פיבב, אני חושב, תף פיבב, כתוב ככה, שיעור כוס יש אומרים דווה כחצי ביצה, שיעור כזית יש אומרים דווה כחצי ביצה, אז מה זה לוג? רביעית הלוג זה ביצה וחצי, נכון? לפי זה, רגע, נעזוב את הרביעית, נדבר על הכזית, אבי כחצי ביצה, והמשנה ברורה מביא שדעת הרמב״ם שזית זה שליש ביצה, אז מחלוקת רש"י ורמב״ם בהמון דברים. עכשיו השאלה היא, מה זה ביצה? הלך הגאון הנודע ביהודה, הצלח על פסחים, הוא אומר, לא מסתדרת לי הסוגיה עם מה שאני רואה בעיניים. למה? כי הסוגיה בפסחים, מי שלומד הרבה פסחים שם ציור, זה חשבון של אצבעות, זה לא יוצא מתאים. אחד משניים, או שהאצבעות נהיו יותר גדולות, היינו אנשים גדלו, או הביצים קטנו. אז נוכל להתאים את החשבון. מה נראה יותר הגיוני? שאנשים גדלו או הביצים קטנו? שאלה רוחנית, שאלה רוחנית גדולה. הרב קוק אומר שהיחיד יורד והכלל עולה. מבחינה רוחנית, אומר הנודע ביהודה, אומר הסברה, אומרת כמו שהחייל רב שמואל אומר, שבוע הבא הוא יהיה כבר חייל עם בגדי קודש, אז הוא אומר שיותר הגיוני לומר שהביצים קטנו. אני הקטן גם חושב ככה, לעניות דעתי זה משהו מסחרי, הלארד שמכרו לפני 10 שנים בביצים זה לא הלארד של היום. הרב ציגי מסכים איתי? הרב לא מסתכל, מחפת לו, בסדר, חלקו נראה מה יהיה עוד 100 שנה, איזה לארד שימכרו לנו. הביצים, אומר הנודע ביהודה, קטנו. מה יצא לו? לצערי זה לא נכנס פה לדף, יצא לו דבר מאוד מעניין. הוא כותב משנה ברורה, כן? אחרוני, יש מאחרונים שוכיחו שהביצים המצויים בזמננו התקטנו הרבה עד מחצה. לפי זה, בכל מקום שהשיעור הוא חצי ביצה, צריך לאכול ביצה. אם ביצה, אם כזית, נכניס מהרת מצה גם. אם כזית זה חצי ביצה, ולפי הנודע ביהודה צריך להחמיר. לפי הנודע ביהודה, הביצים אדם לא יאכל כזית, כי ביצה זה חצי, זה צריך לאכול בשביל כזית, ביצה שלמה. ובשתיית יין זה גם יוצא כפול, כי יש קשר בין השיעורים, כי זה רביעית הלוג, ורביעית הלוג זה ביצה ומחצה, ותשעת חשבו כבר אין זמן. את המתמטיקה אין לה זמן, זה מאוד מעניין. אז יוצא מאוד יפה, יוצא בערך שרביעית הלוג, רביעית הלוג, לפי המסעקו של החפץ חיים הייתה 86, עובדיה 81, אני חושב נכון. עכשיו, אבל לפי הנודע ביהודה זה יוצא 150, וסימנח כוס בגימטריה 86, אגב זה 86.4. אני לבר מצווה קיבלתי גביע קטן. אחרי שגדלתי, באתי לישיבה, התחלתי ללמוד, צריכים שיעורים, מדדתי, ראיתי דבר מאוד מעניין, הוא 89. אבל זאת אומרת שצריכים למלות אותו עד למעלה. תקשיבו טוב, זה בשאלות של חיים, כבר לא נלמד מוצאים מצא. שאלות של חיים, אתה עושה קידוש. יש כאלה ממלאים עד למעלה, פיכסידים, זה ברכה, יישפך. יש כאלה, אם ייקחו כוס קטן ולא ימלאו אותו עד, ימלאו אותו פחות מ-86, פחות מ-81 לפי הרב עובדיה, לא עשו קידוש. לא עשו קידוש. יש הלכה שאם יש לך 86, אז רובו ככולו. אם יש לך 86 ושתית את רוב, אז זה בסדר. בליל הסדר. עכשיו השאלה היא, איזה כוס אני אקח בליל הסדר? ואני אשאל עוד משהו. איזה כוס אני אקח בליל הסדר תשע"ח? למה? מה יש השנה בתשע"ח? מה? שבת. מה נפקמינה? מה נפקמינה? המשנה ברורה פה, אני ממש מצטער שזה לא נתפס, בתפ"א, וגם בהלכות קידוש שילמדו בעמוד היומי מיד אחרי פסח, המשנה ברורה אומר הכרעה כזאת, בדאורייתא לוקחים את השיעור הגדול, בדרבנן לוקחים את השיעור הקטן. אני פעם הייתי מחליף את הגביע שלי אחרי כוס ראשונה, כדי שיהיה לי כוח לשתות. אחר כך ראיתי שיש חזוני שאומר, אם כל השנה אתה מקפיד בכוס גדולה, אז אל תעשה פטנטים, תהילך, זה מצמידים כבוד הברכה, כך כל הזמן כוס גדולה. עכשיו, למה זה משנה? כי קידוש בליל שבת הוא דאורייתא, קידוש בבוקר הוא דרבנן. אז בבוקר, מלכתחילה, אפשר לקחת כוס של 86. אתה רוצה לקחת 150 תיקח, אבל אתה לא צריך בכלל, בכלל, בכלל. בלילה, לכתחילה, פסק המשנה ברורה, כוס של 150, כי זה דאורייתא. השנה ליל הסדר זה ליל שבת, אז הקידוש הראשון זה כוס ראשונה מארבע כוסות, הוא גם קידוש דאורייתא. אז נכון, לפי הפסק של המשנה ברורה, לקחת כוס של 150. ואז כמה יצטרכו לשתות מהכוס הזאת? עכשיו אני אתרמו עוד יותר. הרב, כמה הרב יפסוק לאותו אחד שיש לו 150 בדיוק, כמה הוא ישתה? ולא לוגמה? שומעים? אז הרב פסק. צודק. צודק. זאת אומרת ככה, לכתחילה שבלכתחילה שישתה את כל הכוס. כוס. אבל, אומר הרב מורם, אז זה מה שמקודם דיברנו. זאת אומרת, אם יש לו 150, אולי זה כוס. גם פעם דיברנו על הלכות קידוש, אז אם עושים כוס בליל שבת, רק לוקחים את השיעור הגדול. אבל הוכחנו אז, כמו שהרב אומר עכשיו, שגם בליל שבת מספיק מלוא לוגמיו. ועכשיו פה אמר הרב מורם, גם בליל הסדר, יספיק בעצם בדיעבד, רגע, מלוא לוגמה ולא צריך רביעית? רוב רביעית, לא מלוא לוגמה. אז אם ככה, אז אולי בליל הסדר עדיף שהוא שתי רוב משמוי 150. שתי רביעית. זהו. עוד עניין אחד, אני פשוט מסתכל על השעון. עוד עניין אחד. עכשיו השאלה היא כזו, רגע, השאלה היא כזו. שאלה היא כזו, מה הוא ימזוג בכוס? צריכים לסיים. הרב, מה הוא ימזוג בכוס? מיץ ענבים? רוב העולם היום שותה מיץ ענבים או יין. מה הוא ימזוג בכוס? מיץ ענבים או יין? אפרים, מה אתה אומר? אתה הגעת לישיבת הכל, אתה לא שמעת אותי אף פעם בסוגיה. מה אתה תמזוג בכוס עד השיעור עכשיו? מיץ ענבים או יין? יין? למה? מה? מה אתה אומר? דרך חירות. יפה, הוא אומר יין, דרך חירות. מה ההבדל בין יין למיץ ענבים? ופורים הרב שותה מיץ ענבים או יין? מה הבדל בין יין לבין מיץ ענבים? למה זה משמח פחות או יותר? אלכוהול. מורנו הרב לבנצל סובר, עד כמה שאני שמעתי אותו בדרשות שבת הגדול הרבה פעמים, הוא סובר שצריכים לקחת יין. למה? כי יש דין של משוקרים בירושלמי, היינו אלכוהול. ואם אמרנו מקודם שצריכים לשתות את כל הכוס לכתחילה, אז זאת אומרת שצריכים לשתות 4 כוסות יין. אז חכם עיניו בראשו, יקי רגע, איך אני אשתה? מה אכפת לי? תשתה, תרדה, מה קרה, מה הבעיה? אז תסתכלו כאן בדף, כתוב בשורה הנוכחית, אם תפכו את העמוד, חייב אדם לעסוק בלכות הפסח ביציאת מצרים. הוא יספר בניסים ונפלאות שעשה, תפכו את העמוד למעלה. הקדוש ברוך הוא לאבותינו, עד שתחטפנו שינה. בליל הסדר לא הולכים לישון. בליל הסדר שנגמר הסדר, ממשיכים לספר ביציאת מצרים. על שבועות לא כתוב בשולחן ערוך רק בזוהר. על ליל הסדר כתוב בשולחן ערוך הלכה כתוספתא. בליל הסדר עושים משמר. אם נזכה במחד יעשו בישיבה ליל הסדר, אני יודע באיזה צורה יהיה בית המקדש, סביר להניח שאז יהיה הכל שונה. אז לא הולכים לישון. עד שתחטפנו שינה, חטפה אותו שינה, הולך לישון. שומעים? אז אומר מורי ורבי הרב כץ, אז רגע, אז אדם ישתה 4 כוסות יין, את האחרונה הוא כבר בכלל לא יכול לגמור אותה, קודם כל. הוא כבר, השלישית או הרביעית, הוא כבר לא נהנה מזה, הוא כבר, אין לו ברירה, הוא צריך לשתות את זה. אני רואה את זה אצל אנשים, אז הוא מחליף למיץ ענבים, נכון? כולנו אבל עשינו כמה סדרים בחיים, שרן נזכה הלאה, בעזרת השם, לכל מיני סבכים מן הפסחים, נכון? אבל, אצל המעידים שהחזוני שהשתמש בקוס, במיץ ענבים, בקוס מיץ ענבים, ככה מעידים, ראיתי, באחד הספרים מביאים, אני לא זוכר איפה. אולי אפילו רב אלישים, אני לא זוכר. זאת אומרת, יש אפשרות לאחת לקחת מיץ ענבים, וגם נשים, וגם ילדים, וגם גברים חייבים 4 כוסות. אז רוב העולם, סביר להניח היום, וזה 4 כוסות, קונים הרבה מיץ ענבים. שותים מיץ ענבים, נכון? אפרים. אבל אפרים שלנו, הוא קיבל חינוך לשתות יין. מצוין, תמשיך. כך סבר רב אביגדור. הצד השני, שאני נוהג ככה וגם בשבת, כך למדתי אצל הרב כץ, זה ככה. הרי בעצם, יש דין של מזיגה בגמרא. יש דין של מזיגה. בינות שלהם, משנה ברורה פה אבי, זה כתוב אצלנו, קראנו מקודם, זה בינות שלהם, אומרת הגמרא, רבע יין, 3/4 מים. הקיינות שלנו הם לא חזקים. שמעתי עם הרב צבי יהודה כמה פעמים, שהרב קוק והרב זוננפן באו לזיכרון. בזיכרון מה יש? מכרמל מזרחי. אז מוצאי שבת, לא עושים, לא מוזגים, כי ההבדלה בין קודש לחול, אומר הרב צבי יהודה, חייבת להיות חדה. אנחנו חסידים וספרדים, שמים בגביע קצת מים. נכון, סתמה. להתפקס, אני לא יודע מה הם עושים. אז שמים קצת יין, מוזגים. על פי הסוד, זה מזיגה, זה חסד. אז הרב קוק, במוצאי שבת, לקח קצת מים ושם בגביע. אז הרב זוננפלד אמר, ווסדוס, מה זה? אז הוא אמר לו, שהוא רוצה להראות 7 יינות ארץ ישראל, בזיכרון יש יקב, שהיין כל כך חזק שהוא מוזג אותו. אז הרב זוננפלד אמר בזו הלשון, אזוי זוג די יפו רוב? בסדר, תשמעו טוב, יצאתם משיבת הכותל לבין הזמנים, כמה מספרים על הוויכוחים? הרב צבי יהודה טרח להראות שהוויכוחים האלה זה רק אצל הקטנים, לא אצל הגדולים. הרב זוננפלד אמר, כך אומר הרב של יפו, מצוין. פיתל דעתו בפני הרב של יפו, היינו הראיה קוק. אז יש דין של מזיגה. עכשיו, מה זה מזיגה? מצד הדין, אם היה בטוח יין חזק, היה אפשר לשים מים. מספרים שהרב עובדיה בא לחופה, בא, מביאו לו יין. אמר, ברוך אתה שהכל נהיה בדברו, אמר, תביאו יין. ככה ההגדה אומרת. נכון? ככה מספרים, לא? גילת בטח יודע. אז מצד הדין, בעצם יש דין של מזיגה. אז אומר הרב כץ, מי שעצי בבית, זכינו שהוא יהיה אצלנו בבית, אז ראה שאנחנו עושים את זה כל פעם. וגם בישיבה, מי שמסתכל מה אנחנו עושים. אבל תכף לספר לכם מה יעשה מעניין מאוד, של הרב רסלר, בפעם האחרונה שהוא היה בישיבה. אז אנחנו עושים, לוקחים שליש, רבע או שליש יין, קשה לשאר בדיוק, ושלושת רבעי או שני שליש מיץ ענבים. אז מזגנו את היין במיץ ענבים, גם רווחנו את אפרים ואת הרב נבן צהל ואת המשוקרים, כי זה יין, מזוג במיץ ענבים. הרב נבן צהל מסתם, אמרו, אין לו תמולו. הרב נבן צהל זה הרב נבן צהל.
גם בשבת.
זה יותר הידוק, יש יין, סימן ערב, סימן ערב, יין של נסחים, יין זה יין משובח, יין זה יין, בואו לא למכור לוקשים, יין זה לא מיץ, מיץ ענבים זה לא יין. השאלה היא, הרב אלישיב הלך עם הגישה שמיץ ענבים, יש ויכוח, עד כמה מיץ ענבים זה יין? הרב אלישיב היה קיצוני בעניין, מאוד. לא משנה, עכשיו, בקיצור, אז אדם יכול לשים לו, אומר הרב קץ, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, תשים יין, תשים על זה מיץ ענבים, ואז יהיה לך כוח אחרי זה גם לספר ביציאת מצרים, לא תתמוטט. ואני הקטן אומר, מה שאני רואה בלסוד, לא סדר אצלנו, אם לא תחמיר, תרוויח. כי בכוס השלישי, לפעמים אדם שותה את זה בכוח, והמצווה היא בשמחה. מצוות נעשות בשמחה, לא בעונש. מצה אוכלים בשמחה. יין שותים בשמחה. לא הקנה דלך זה העניין. היין זה העניין, זה המצווה העניין בליל הסדר. קנה דלך תאכל כל השנה. אנחנו לא אוכלים גם בפסח, זה שרויה. עכשיו נספר לפריים שתהיה מרוצה. בשבת שהיה פה הרב הרשלר, אני אספר ברבים, לא נורא. בשבת שהיה פה הרב הרשלר, לא היה לי יין על השולחן, וקידשתי, אז לקחתי מיץ ענבים. ראיתי יין בסוף, אבל הציבור, מה אני עקב את כל הציבור? היו שם בלי יין הרע. עכשיו שיונה ראה את זה, נכון? אולי אתה אפילו אמרת לי, לא זוכר. היה ציבור ענק, ולא היה לי יין. עכשיו עד שיביאו, וכולם מחכים כבר להתחיל את הקידוש, אנשים רעבים. אז אני, מה עשיתי? לקחתי מיץ ענבים, אחרי הכל. מיץ ענבים זה יין. ורחתי, עשיתי קידוש על זה. אחר כך בזווית העין, סיפר לי מישהו, ואז הבנתי מה היה. ביקשתי עם הרב הרשלר לזמן, הוא ביקש יין. הרב שכטר. אמרתי, הרב הרשלר. הרב הרשלר. הרב שכטר, כמה עדים פה מי זה הרב הרשלר? הרב שכטר, ביקש יין, לא מיץ ענבים, לקידוש, לזימון. ואז הבנתי שבזווית עין אחרי הקידוש, הסביר לי מישהו מהאברכים שם, שישב בידו, הוא לא רצה להעליב אותי. אז הוא הלך, אחרי הקידוש בשקט, ושאל אנשים, אתה עושה קידוש? אתה עושה קידוש. הוא חיפש יין, אז דיברתי איתו על זה. אמר לי, אני מחמיר לכתחילה ביין. אז הנה, כמו אפרים, סוף דבר, והסוף החשוב הוא, איך עושים את מצוות השם? איך התורה שאנחנו לומדים בבית המדרש היא בחיים שלנו? איך אנחנו מקיימים את המצוות בשמחה, בשלמות? ויכול להיות לפעמים שבכלל לא קיימו את המצווה, כי אם לא שתו את השיעור הנצרך, או לא מילאו את הכוס כמו שצריך, או לקחו כוס קטנה מדי, או לא עשו הסבה שלא הספקנו לדבר, שכן ערוך פוסק, אם הוא לא עשה הסבה, צריך לשתות עוד פעם, צריך לאכול, נגמר ליל הסדר, תולי עדיין תאכל מצה כי לא אכלת בהסבה. כאן זה פשוט מעכב, רק השאלה כמה זיתים הוא יצטרך לאכול. אבל הדינים שעוד הספקנו לדבר עליהם, זו שאלה גדולה מאוד. מי שיעיין יותר באותיות הקטנות, תראה, יש הבדל בקוס ראשון לקוס שני, אם הוא לא יסב, כן יסב, בין שלישי לרבי, זה כבר פרטים. טוב, שנזכה בעזרת השם, כן, מצוות השם, בשמחה, בעזרת השם. אני אסיים בהלכה פה שנפתחה לי, ככה כתוב, שקורא כל ההגדה, כשיגיע למצא זו, צריך להגביע להראותה למסובים, שתחבב המצווה עליהם. נפתח לי בדיוק פה, אני רואה את זה. לחבב את המצוות. מי שיש לו ילדים, מי שיש לו אחים, לא, יאללה, נו, יאללה, נגמור, נגמור. ונחזור מה שפתחתי, המגיד, לחשוב על זה, שמספרים ביציאת מצרים, הבית מתמלא מלאכים, הקדוש ברוך הוא שלח, לכו תראו את עמא קדישא דאיתלי בערא. שנזכה.